דיברנו בתחילת השנה על ההשבעה פרטית, אתה זוכר? מצאתי קטע ברבנו לחיה, קטע חשוב מאוד, אני צריך להראות לך אותו. מיד אחרי האוכל, מיד אחרי השיעור, תבוא אותי, אני אראה לך את זה. לא, זה בבראשית.
מצאת את המקור ברמב"ן?
הוא מצטט רמב"ן, אני לא יודע אם זה... הוא עושה איזה חילוק בתוך הרמב"ן, עוד לא הספקתי לראות האם זה גם ברמב"ן ככה, באמת. טוב. התחלנו בשבוע שעבר ודיברנו על על קדושת השבת, והזכרנו שם קודם כל את התגובה, מה בעצם אומרת קדושת השבת לאדם, כן? וראינו שהתורה מדברת ביסוד הראשוני ביותר, התורה מדברת על שתי תגובות לכאורה שונות ומנוגדות. מצד אחד, זכור את יום השבת לקדשו, ומצד שני, שמור את יום השבת לקדשו. ואתם זוכרים, כן? כולם זוכרים? יש פה גם אורחים, ויש פה גם כאלה שלא היו בשבוע שם. כן. אבל, אז אני רק אגיד בקצרה, שהיחס בין זכור לבין שמור הוא זכור, זה כשאתה עומד מול תופעה של קדושה, תופעה נפלאה של קדושה, אז אתה יכול לומר דבר גדול, אז תהיה מן האוהבים. מה עושה האוהב? מחבק, כן? מצטרף ופועל ויוצר. הנה, הזכור, חלק ממצוות הזכור, ועוד אולי נתחיל לפרוט אותן היום לפרוטות, אבל חלק ממצוות הזכור קשורות באמת ליסודות האלה של ההצטרפות לקדושה, ואם תרצו כמעט שותף ביצירת הקדושה של יום השבת. ועוד בעזרת השם אני מקווה תהיה לנו הזדמנות להרחיב במשמעות של המושג הזה של יצירת הקדושה. ומצד שני, שמור את יום השבת לקדשו, שמרו לכם עלות בער ונגוע בקצהו, של נעליך מעל רגליך, המקום אשר אתה אומר עליו אדמת קודש הוא, דווקא ריחוק. היראה, לא האהבה באה לידי ביטוי, אלא היראה. ואהבה ויראה הם שתי תנועות נגדיות בנפש. הם שתי תנועות מנוגדות. ואדם צריך לחלקל את שני הצווים הללו בו זמנית, בד בבד. גם להיות אוהב, גם להיות ירא, כדבר הרמב״ם בתחילת הלכות יסודי התורה בנוגע לאהבת השם ויראת השם, כן? אבל גם בנוגע לשבת. גם בנוגע לשבת, להבין שכל פעולה קטנה יכולה להרוס את השבת. מחללי עמות יומת מצד אחד, ומצד שני, השבת היא כל כך גדולה, כל כך עוצמתית, שמקומו של האדם בהתחברות אליה, זה, והאדם צריך לשאוף כמה שיותר להיות דבק בשבת. כי השבת היא באמת משהו שייך לעולם הקדושה היותר עליון. אז אלה הן שתי התנועות שבמהותן, שוב, הן סותרות זו את זו, יש מתח אדיר ביניהם, אבל האדם בעולם הזה נעת כל הזמן בין כתבים מנוגדים. זאת לא תהיה הסתירה הראשונה, גם לא האחרונה שאנחנו פוגשים בחיינו, וחיינו מלאי סתירות, מלאי התמודדויות, כן? אם תרצו, בלשון ספר קהלת, כי זה כל האדם. כל האדם נועד להתמודד בין שני הכתבים האלה של האהבה ושל היראה, או בין הזכור לבין השמור. אגב, הקישור בין זכור לשמור, לאהבה ויראה, נעשה כבר על ידי חז"ל, ברמב"ן מביא אותם בפירושו לתורה. הנה, אקרא לכם רק משפט אחד מתוך דברי הרמב"ן בהקשר הזה. רמב"ן ומדרשו של רבי נחוניה בן הקנה, הזכירו עוד סוד גדול בזכור ושמור וכולי, ואמת הוא כי גם כן מידת זכור רמזו במצוות עשה, והוא יוצא ממידת האהבה, כי העושה מצוות אדוניו אהוב לו ואדוניו מרחם עליו, ומידת שמור במצוות לא תעשה, והוא למידת הדין ויוצא ממידת היראה וכולי. אז גם הוא מזכיר את היסודות האלה של אהבה ויראה. כמובן אנחנו נתנו לזה את ההקשר של המסגרת שלנו, אבל אני מקווה שהדברים האלה לפחות בהירים. זה היסוד. כשאנחנו באים להיכנס בשעריה של השבת, של קדושת השבת, המפתח הוא האהבה והיראה, המפתח הוא זכור ושמור. ואתה נבוא אל זכור את יום השבת לקדשו. מה הוא זכור את יום השבת לקדשו? מה פירוש הפסוק? רש"י כאן אומר, אחרי שהוא נתן לנו את ה... את העוצמה הגדולה של הדברים בתחילת דבריו, על אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי, זכור ושמור בדיבור אחד. אני חייב לכם עוד נקודה אחת שנזכרתי, שעל זה לא הסברתי לכם בסוף. אז מה זה בדיבור אחד? ההבנה הפשוטה, ואולי יותר נכון לומר הפשטנית, של מדרש חז"ל של זכור ושמור בדיבור אחד, זה ש תנסו להגיד זכור ושמור בדיבור אחד, אתם לא יכולים, נכון? זה מה שהגמרא אומרת במסכת שבועות, מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע, אז הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה. זה ההבנה הפשטנית, שהקדוש ברוך הוא אמר פשוט זכור ושמור בדיבור אחד, כן? אבל ברור לכם עכשיו מה הכוונה לפי הדרך שלנו, לפי מה שהצענו, מה זה זכור ושמור בדיבור אחד? שהקדוש ברוך הוא לא, אני אשתמש בשפת סלנג ברשותכם להסביר את זה, כן? הקדוש ברוך הוא לא ממצמץ בין המילה זכור לבין המילה שמור, למרות המרחק הגדול בין זכור ושמור, למרות הסתירה העצומה שבין זכור לבין שמור, הקדוש ברוך הוא לא ממצמץ ביניהם, הוא אומר לך גם תזכור וגם תשמור. זה הכוונה בדיבור אחד. בדיבור אחד הכוונה היא, אחת דיבר אלוקים, אצל הקדוש ברוך הוא אין סתירה ביניהם, אצל הקדוש ברוך הוא זאת הרמוניה, זאת שלמות, והאדם נדרש לשלמות הזאת, למרות שאצל האדם זה שתיים, כי אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי, אבל אף על פי כן האדם נדרש לזה. עכשיו אנחנו מבינים. אז אחרי הדברים האלה של רש"י, סוף סוף הוא עובר גם לפרש, הוא לפעמים רש"י עושה את זה, כן? תמיד רש"י עושה את זה, כן? אבל לפעמים, אחרי שהוא נותן פה איזה מסה פילוסופית, רש"י מציע בסופו של דבר את הפירוש הפשוט. אחרי שהוא אומר את כל זה, אז מה זה זכור את יום השבת? אומר רש"י, זכור לשון פעול הוא, כמו אכול ושתו, הלוך ובכו, וכן פתרונו, חומשים כאלה זה תמיד, עכשיו דפים על מילה, תנו לב לזכור תמיד את יום השבת, שאם נזדמן לך חפץ יפה, תהיה מזמינו לשבת. מה אומר רש"י? קודם כל אומר לנו, מה פירוש הביטוי? הרי הצורה הזאת של זכור, איך היא נקראת ב... יש פה יהודים קצת עברית, נו, איך היא נקראת הצורה הזאת של זכור? צורת הפועל.
ציווי?
מקור מוחלט, תודה, כן.
ציווי?
לא. ציווי, אני עכשיו אעזור לך כדי שתבין, זה הזדמנות, כדאי לדעת, לא נורא, יהיה קצת שיעור בלשון, זה לא יזיק, כן? לשון זה שיעור קודש, כן? סיפרתי לכם פעם שבילדותי אני גדלתי בחוץ ארץ, למדנו כל ילד יהודי בחוץ ארץ בתקופתי למד בשני בתי ספר, בבוקר למד בבית ספר יהודי, בערב למד בבית ספר כללי, שם למדו את הלימודים הכלליים. אז עברית ודקדוק עברי למדנו בבוקר, לא אחרי צהריים. אז אתם מבינים שזה שייך ללשון הקודש וללימודי קודש, בסדר? אז עכשיו רק נאמר, ציווי זה זכור, זכור זה ציווי, בסדר? אבל זכור זה נכון, נקרא מקור מוחלט, זכור, כך הוא נקרא. למה? זה לא משנה כרגע, זו ההגדרה של הצורה הזאת על פי כללי הדקדוק העברי, מקור מוחלט. בניגוד למקור נטוי שזה לזכור. בסדר? אבל זהו, יש מקור מוחלט, והוא זכור. עכשיו, מה אומרת לנו המילה זכור? זכור זה אומר, עשה פעולת זכירה. נכון? זכור, פירושו של דבר, להיות במצב של זכירה מתמדת. שבת הבאה זה יהיה שבת זכור, נכון? לא זאת, זאת שאחריה. זכור, נכון? זכור את אשר עשה לך המלאק. המציאות הזאת, כן? היא מציאות של... כשרוצים להגיד לך משהו חד פעמי, אז אומרים לך, זכור. כשרוצים להגיד לך להיות בתודעה של זכירה, כן? בתודעה של זיכרון, להיות שם כל הזמן, כן? זה מה שאנחנו אומרים באבינו מלכנו. זכור כי עפר אנחנו. לא אומרים לקדום יחור, תזכור שאנחנו עפר. אנחנו מבקשים שתמיד תהיה בתודעה שלך שאנחנו עפר. זאת אומרת, שלרגע לא תשכח שאנחנו עפר. אל תחשוב לרגע, מדובר באנשים כאלה גדולים, כאלה נשגבים, אז מגיע זה. תזכור שאחרי כל הגדולה שלנו, כן? אנחנו עפר.
זה אומר שמצוות שבת היא של
זכור,
היא לא דווקא בשבת?
זכור
זה כל השבוע?
עוד מעט, זה מה שהוא אומר. הנה מיד. זכור את יום השבת, אומר רש"י, כמו אכול ושתו, דהיינו להיות כל הזמן מצב של אכילה ושתייה, זה אכול ושתו כי מכירים את המשך הפסוק, או הלוך ובכו. מה זה בילך הלוך ובכו? זאת אומרת שהוא היה במצב של הליכה ובחייה, מצב כזה, זה, הלוך ילך ובכו, נושא משך הזרה. בסדר? זו הצורה הזו. אז בענייננו, וכן פתרונו, תנו לב לזכור תמיד את יום השבת. שתודעת השבת, זכירת השבת, תהיה תמיד בתודעה שלכם. עכשיו הוא גם נותן נפקא מינה מעשית, שאם נזדמן לך חפץ יפה, תהיה מזמינו לשבת. עכשיו אני רוצה כבר עכשיו לומר לכם, כי תכף הרמב"ן יקפוץ עליו ועשה לו אמבוש רציני, אז אני לפני שהרמב"ן יעשה את האמבוש על רש"י, אני רוצה שנבין מה רש"י אומר, כי זאת נקודה מאוד חשובה. רש"י אומר ככה, אולי אני אשאל אתכם, תעזרו לי אתם, מה פירוש הפסוק זכור את יום השבת לקדשו לדעת רש"י?
שאתה זוכר,
כדי לשמור
בסופו של דבר.
אתה זוכר,
במהלך
השבת, להגיע, אתה שומע. אתה אמרת עכשיו צעד נוסף, שהוא חשוב, אבל הוא לא כתוב ברש"י. כן? בסדר, אז בואו רק נגיד את הדבר שהוא כן אומר. מה שרש"י אומר, אתה צריך להיות כל הזמן בתודעת השבת. מה אני עושה במשפט האחרון שלו, שאם נזדמן לך חפץ יפה, תהיה מזמינו לשבת?
זה לקדשו.
לא. לא.
זה להפנים את העניין, זה לא דברים מסוימים שאתה עושה, אלא כל מה שאתה עושה, אתה עושה את זה ב...
אני מסכים לגמרי, אני רק אומר את זה ככה, זה לא הדבר עצמו, זה הביטוי של הדבר. הדבר עצמו שחשוב לרש"י, שהוא עיקר הפסוק, מהו? להיות את תודעת השבת תדיר. אדם צריך להיות את השבת. אדם חי באטמוספירה של שבת כל הזמן. זה פירוש נפלא של רש"י. הביטוי המעשי שהוא מציע אותו הוא, נזדמן לך חפץ יפה, תהיה מזמינו לשבת. אבל הדעה הזאת של אם נזדמן לך חפץ יפה, תהיה מזמינו לשבת, אנחנו מכירים את זה. מי אומר את זה? שמאי, ואחר כך בית שמאי. כן, גם שמאי הזקן אמר את זה, ואחר כך בית שמאי. וכמובן הרמב"ן מתעורר, מה פתאום אתה מביא לי דבר כזה? אין זה כהלכה? אנחנו פוסקים כמו בית הלל, לא כמו בית שמאי. אז מה אתה מזכיר לי את הדבר הזה? אתם מבינים שלעניות דעתי רש"י לא אמר כאן את בית שמאי. וגם אני בהמשך נראה שהרמב"ן גם כן ער לנקודה הזאת ואומר משהו מפותח יותר. בכלל לא בטוח שיש מחלוקת בית שמאי ובית הלל בעניין הזה. יש מחלוקת. באמת שומע לבית הלל, אבל היא נוגעת ליסודות אחרים שמיד נראה אותם. אבל רשי כאן לא התכוון לומר, כמובן שהוא לקח את ההשראה או העתיק את האופציה הזאת מעמדתו של שמאי, אבל הוא לא מתכוון להגיד לך פה אני פוסק כמו שמאי הזקן נגד הלל הזקן. זה לא מה שרשי אומר כאן. רשי אומר לך כאן את הפירוש היסודי של הפסוק, ופירוש היסודי של הפסוק הוא ודאי צודק. רשי אומר זה יכול לבוא לידי ביטוי בין נזמן לך חפץ ופה תהיה מזמינו לשבת. אבל כדי להבין את הנקודה הזאת של יחס הלל ושמאי, בואו ניגש לדבר הרמב"ן, כי הרמב"ן הוא זה שבעצם מעורר את השאלה הזאת, ונראה מה הוא אומר כאן. אומר הרמב"ן, וזו ברייתא היא ששנויה במחילתא, רבי אלעזר בן חנניה בן חזקיה בן גרון אומר, זכור את יום השבת לקדשו, תהא זוכרו מאחד בשבת, שאם נזדמן לך חפץ יפה, תהא מתקינו לשבת. אבל אומר הרמב"ן, בלשון יחיד שנויה, ואינה כהלכה. שהרי בגמרא אמרו, תניא אמרו עליו על שמאי הזקן, כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. כיצד? מצא בהמה נאה, אומר תהא זו לכבוד שבת. למחר מצא אחרת נאה ממנה, מניח השנייה ואוכל את הראשונה. אבל הלל הזקן, מידה אחרת הייתה בו. כל מעשיו היו לשם שמיים, שנאמר, ברוך השם יום יום יעמוס לנו. תניא נמי, אחי, עד עכשיו דיברנו על הלל ושמאי, האישים הגדולים, ראשי בית המדרש, מחוללי בית הבתים של בית שמאי ובית הלל. והנה, מצאתי את האחרת, הוא אומר, תניא נמי, אחי, בית שמאי אומרים, בחד בשביך לשבתיך, כבר מראשון תדאג לשבת. ובית הלל אומרים, ברוך השם, יום יום יעמוס לנו. מה בדיוק כאן המחלוקת של בית שמאי ובית של שמאי והלל, של בית שמאי ובית הלל? מה המחלוקת כאן? בית שמאי אומרים ש, או שמאי הזקן אומר, לשון הברייתא הוא שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. מה פירוש כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת? אני מזכיר שביום ראשון אני מתאר לעצמי שהוא אוכל קצת שאריות משבת, אבל כשהוא קנה, הוא קנה לכבוד שבת. מה שהוא אכל, כמובן השאריות של שבת זה אוכל של שבת, אז הוא אכל ביום ראשון אוכל שבת. יום ראשון הוא קנה עוף או בשר או לא יודע מה, קנה לכבוד שבת, בסדר? ביום שני מצא נאה ממנו, אז את מה שהוא קנה אתמול הוא אכל ביום שני. יוצא שביום שני שוב אכל אוכל של שבת וחוזר חלילה, כך שיוצא שבעצם כל ימיו אוכל לכבוד שבת. מה הרעיון בזה? בסדר, ומה אומרים, מה אומר הלל? הלל בא ואומר, לא, ברוך השם יום יום עמוס לנו. מה אומר הלל? מה, הוא לא עונה לו לעניין בכלל. אתם שמים לב שלא עונה לו לעניין? כי מה אומר שמאי הזקן? אומר תחיה בתודעה של השבת. מה אומר הלל? יום יום יעמוס לנו. אז הלל לא מסכים של צריכים לחיות בתודעה של השבת?
מה שיש שבת ויש ימות השבוע,
ו?
לא צריכים לחשוב על שבת ו...
ככה אתה חושב שהילל סובר? אוקיי. זה לפחות הצעה, אופציה, אני לא שולל אותה, כן?
אז מחוקים צריך כזה לחשוב לעתיד או לחיות את הרגע. בית שמאי אומרים, תמיד תדאג לזה שלא יהיה מצב ואולי בית שמאי לך אוכל. בית שמאי אומרים, לא, בסדר, תדאג היום שלך אוכל. ככה ויהיה לך בשבת.
היסוד הזה שאתה אומר כרגע יופיע בדברי הרמב"ן בשיטת בית הלל בהמשך. כן? היסוד של הביטחון. כן? זה בעצם יסוד הביטחון. אדם יש לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, סומך שגם אם אני אלך ביום שישי לשוק, אני אמצא את צורכי השבת. לא צריך ללכת לשוק ביום ראשון בשביל למצוא צורכי השבת, אפשר ללכת גם ביום שישי לשוק למצוא צורכי השבת. זה פחות או יותר מה שאתה אומר כרגע. זה יסוד שקיים בדברי בית הלל. לדעתי, זה יסוד שעדיין, ברגע זה, עדיין לא מודגש בדברי בית הלל. אני הייתי שם פוקוס אחר לדברי בית הלל. טוב, בוא נשמע אותך.
יכול להיות שאם אם צריך להיות בתודעה של שבת כל ימות השבוע, אז אם אדם דוחה את האוכל
מהיום לשבת, אז בעצם אומר שעכשיו הוא, הוא לא בתודעה שלמה של שבת. בשבת הוא יהיה בתודעה שלמה של שבת, ולכן הוא דורך את זה לשבת. מה שבית הלל אומרים, אם אתה בתודעה מלאה של שבת, אז אתה צריך יום יום לאכול את האוכל של שבת.
זה יותר מדי מתוחכם. שאם אני לא אוכל, אם אני היום קונה את האוכל לכבוד שבת, אני לא בתודעה של שבת מספיק, רק אם אני אוכל היום את האוכל, אז אני אהיה בתודעה של שבת. זה ממש הפוך על הפוך. אני לא, לגמרי אני גם, אני מבין את הפילוסופיה שבזה, אני לא לגמרי מבין את זה, ואני ודאי לא מסכים עם זה. אבל ודאי לא, קשה לי להבין את זה. אני לא מבין את זה עד הסוף.
לא, אפשר להגיד שכמו שיש שיר של יום, נכון שאומרים, היום יום שני בשבת קודש. כן. וכמו שבית הלל אומרים, היום יום שני, נכון, יום שני, אבל הוא שייך לשבת קודש.
לא בטוח שאני מסכים, אני אנצל את דבריך בשביל זה, בשביל לומר את הדבר הבסיסי. לדעתי, המחלוקת הזאת, של בית הלל ובית שמאי, היא מחלוקת עקרונית, בכלל, בהרבה מאוד תחומים בחיים. על מבט על החיים. והמחלוקת הזאת מנוסחת על ידי הפילוסופים, בדרך כלל, כמחלוקת שנוגעת ל... כולנו מכירים את השאלה, האם המטרה מקדשת את האמצעים, או האמצעים מקדשים את המטרה. נכון? מכירים את השאלה. זה פחות או יותר. זה. בעצם, לעניות דעתי, כן? בית שמאי באים וטוענים טענה יסודית, או שמאי הזקן טוען טענה יסודית. התכלס של אתה קידשתי את יום השביעי לשמך, תכלס מעשה שמיים בארץ, נכון? תכלית מעשה שמיים בארץ, נכון? מה זה תכלית מעשה שמיים בארץ שאנחנו אומרים בתפילה? אומרים את זה כל שבת, נכון? מה זה תכלית?
סיום,
קץ, נכון? אבל גם מטרה, כן? לשם, כל הבריאה כולה היא לשם השבת, נכון? היא תכלית במובן של קץ ותכלה, של סוף, אבל תכלית גם במובן של מטרה, נכון? בית שמאי אומרים, בעצם החיים האמיתיים מה הם? שבת. ימות החול מובילים אל השבת. מי ייתן עולמנו כולו שבת? זו עמדתו של שמאי הזקן. כי המטרה היא הדבר החשוב. האמצעים, אם אפשר לוותר עליהם, וואלה, זה הדבר הכי טוב. מה טוב? זה יהיה מצוין. כן? ובמידה מסוימת, הצליח שמאי הזקן בפטנט הזה שלו קצת לנטרל את ימות החול. כי הוא בעצם, הוא לא חי את ימות החול. כי כל יום הוא חי את השבת. בסדר? בעצם כל יום הוא אכל שאריות של שבת. אז הוא באמת כל יום חי את השבת. אתה מבין? הפוך ממך. בסדר? כל יום הוא באמת חי את השבת. כי אצלו רק השבת הייתה... היא בעלת ערך, רק השבת באה בחשבון, אין שום דבר אחר שבא בחשבון. אבל הלל הזקן אומר, ברוך השם, יום, יום. כל יום ויום תן לו מעין ברכותיו. אם היום הם ראשון, וואו, כמה חשוב יום ראשון. ומחר יום שני, כמה חשוב יום שני. כל יום יש לו חשיבות. שימו לב היטב, הלל הזקן לא מתנגד לעיקרון של שמאי שאומר שיהיה שבת היא תכלית ימי מעשה שמיים וארץ. עם זה הוא לא מתווכח. הוא מתווכח רק האם בגלל זה מתאפס ערכם של ימות החול. ימות החול הם אפס, הם לא שווים כלום, אי אפשר להתייחס אליהם. או ברוך השם יום יום, כל יום יש לו חשיבות. אני צריך לחיות את הרגע. מותר לי לחיות את הרגע, לא בגלל שאני לא אכפת לי מהשבת. אכפת לי מהשבת. השבת קיימת באופק. קיימת בתודעה. אז למה אני לא קונה אוכל מיום ראשון לשבת? יש לי עיקרון נוסף. העיקרון של הביטחון. אני יום שישי גם כן נמצא אותו. איך אני אחיה את תודעת השבת בלי לקנות אוכל מיום ראשון לשבת? יש עוד דרכים. הרבה דרכים לא לבורא, והרבה דרכים לא לאדם, לזכור תודעת השבת ולחיות תודעת השבת, בלי ללכת לשוק לקנות את המלפון לכבוד שבת, או את העוף לכבוד שבת. אפשר גם בלי זה לזכור את השבת. למשל, היום יום חמישי בשבת קודש, כמנהג בני ספרד, אפילו מנהג בני אשכנז, היום חמישי בשבת, גם זה מספיק בשביל לזכור את יום השבת. מובן? בעצם יש כאן מחלוקת מהותית, והמחלוקת הזאת נוגעת להרבה מאוד תחומים בהלכה. מהי המחלוקת של הלל ושמאי, של בית הלל ובית שמאי בנוגע לחנוכה, של האם פוחד והולך או מוסיף והולך? כנגד הנמים הנכנסים הימים היוצאים. זה לא רק נכנסים ויוצאים. אלא השאלה היא, האם כיוון שפסגת העיירה השמונה, אתה מתחיל מהדבר המרכזי, ואחר כך אתה הולך. זה הדבר, זאת המטרה. אתה הולך לסוף, לדבר המרכזי, לדבר העיקרי. או שאתה הולך שלב אחרי שלב. ספירת העומר. שם לא ידוע לנו מחלוקת שבית שמיים זה, אבל שכל... ספירת העומר... זה, מהותה זה, במיוחד על פי הקבלה, כל מהות ספירת העומר זה להתחיל, כן? חסד שבחסד, ואחר כך גבורה שבחסד, ואחר כך תפארת שבחסד, ואחר כך נצח שבחסד, ויסוד שבחסד, והוד שבחסד, והוד שבחסד, ויסוד שבחסד, ומלכות שבחסד, ואחר כך חסד שבגבורה, וגבורה שבגבורה, ככה עד שמגיעים למלכות שבמלכות. כל פעם שלב, ועוד שלב, ועוד שלב, עולים בסולם. זה לא הפוך, למה הפוך? זה סדר הספירות, מתחילים עם חסד עד מלכות. בסדר? אוקיי. אתה לומד, אני מבין מה שאתה אומר, אבל אנחנו כרגע לא עוסקים בקבלה, אז אני לא אכנס עכשיו לנקודה הזאת. בסדר? אבל הרעיון הזה, כן? אבל אם תצא נדבר על זה אחר כך, לדעתי זה הכיוון הנכון. לדעתי, כשהמטרה היא הדבר החשוב, אז הספירה, המדרגות שעולים לקראת הדבר, זה לא הדבר. אין מה לספור מדרגות. אני מדרגה כזאת, אני מדרגה כזאת, אני מדרגה כזאת. כן? אני צריך להיות תמיד. מה שחשוב לי זה להגיע לשיא. המחלוקת של הלל ושמאי, או בית הלל ובית שמאי, שמיים נבראו תחילה או ארץ נבראה תחילה. גם היא קשורה לה, בעצם ליסוד הזה של, בעצם בית שמיים אומרים, העיקר זה השמיים. כל העולם הזה זה כולו פרוסדור, לכן מי ייתן עולמו של בית שמיים, כן? כולו טרקלין, כן? כולו טרקלין, כולו בעצם שמיים. אם אפשר היה, כן? כמובן אי אפשר, כי תגיע לשמיים בלי... התהליך של הארץ בעצם לא עשית כלום. אבל זו המשנה באבות של יפה, שעה אחת של מעשים טובים, של בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. כי פה אתה עוד יכול לעשות הגרה בשעת פטירתו, מה שאמר על זה שהוא הולך לעולם שהיום יש לו מצוות ככה אוטומטיות, ציצית על גופו בלי לחשוב, בלי כלום, זה סוכה. בימות החג, יושב שם בלי לעשות שום דבר, הוא מקיים מצווה בעצם ההוויה שלו, ופתאום הוא הולך לעולם שבמתים חופשי, שאין שום מצווה ואין שום דרך לקיים מצווה. יש, בוודאי. והתהליך, אנחנו ודאי וודאי חושבים, נדמה לי שהלכה למעשה כך אנחנו נוהגים, שלתהליכים יש משמעות. תהליכים לא רק משרתים את המטרה, תהליכים גם מעצבים. אדם שמגיע לפסגה לא דרך תהליך מדורג, כן? ואדם שנולד לתוך פסגה. בסדר? בוא נגיד, נדבר על אדם שנולד לתוך פסגה. לעולם לא ידמה אדם שנולד לתוך פסגה. לא משנה עכשיו זה פסגה כלכלית, פסגה תרבותית, פסגה X, לא משנה, פסגה חברתית, לא משנה מה. כן? לעולם לא ידמה אדם כזה שגדל לתוך פסגה מאדם ש... צמח מלמטה ועבר את כל השלבים כדי להגיע לפסגה. התהליך שהוא עבר מעצב את דרכו גם בנוגע, גם בהוויותו למעלה, בראש הפסגה. ונדמה לי שזו המחלוקת היסודית שיש לנו כאן בין בית שמאי לבית הלל. אז אני מדגיש את זה כי לדעתי אין כאן מחלוקת באשר למצוות השבת. יש כאן מחלוקת באשר ליחס בין מטרה לאמצעים, בין עיקר לבין הדרך להגיע לשם, בין דרך לבין יעד. האם אתה מעדיף לראות את הנופים שבדרך? כן? אדם נוסע מפה עד ניו יורק ויגיד, הנה, הגעתי, ראיתי את פסל החירות. כן? ואדם אחר שיתאר את המסע ויגיד, נסעתי וראיתי נוף כזה ונוף כזה וראיתי זה. היום אנחנו עושים את זה במטוס, אז, אבל אם היינו עושים את זה ככה בדרך הים, זה כמובן החוויות היו הרבה יותר משמעותיות וכו'. וטוב, אנחנו נעצור כאן רק ונזכור שבינתיים יש לנו מחלוקת אחת עקרונית בין בית שמאי ובית הלל, אבל שלעניות דעתי אין לה זיקה ממשית אל זכירת השבת. בהמשך יותר טוב תמתין.
האם בית הלל הקדיש את שם בצד האוף שהכי טוב בשבת?
לא, לא, שיהיה לו ביטחון. זאת נקודה